אחים יקרים, ישנה ברכה אחת שכוללת את כל הברכות שבתורה. עד כדי כך שהרב שטיינמן, שהיה פוסק הדור, זכר צדיק וקדוש לברכה, אמר שזו הברכה שמסוגלת לפעול את כל הישועות. ואם יש יהודי, יהודיה, שמזדמנים לבית הכנסת ושומעים את אותה ברכה, שידעו שהם זכו בברכה הגדולה ביותר. מהי אותה ברכה? אומרים רבותינו, זו ברכת כהנים שאדם עומד בשעה שהכהנים מברכים ומקבלים את הברכה ישירות ממי שאמר והיה עולם. יברכך השם וישמרך. יאיר השם פניו אליך ויחונקה. יישא השם פניו אליך וישם לך שלום. ומגלים לנו רבותינו שכל הכוח שתמון בברכה הזאת, הכל נמצא במילה אחת. בסוף הברכה, זו מילת השלום, וישם לך שלום. שאדם נמצא בשלום עם כל הבריות, בשלום עם עצמו, שידע שהוא מושך עליו את כל הברכות שבתורה. הרי אם מתבוננים על פרשה אחת מהתורה, ורואים כמה כוח הרסני יש למחלוקת, רואים אדם אחד שהגאווה והכבוד העבירו אותו על דעתו. קורח הצליח לסחוף אחריו 250 ראשי סנהדראות. תחשבו, 250 רבנים ראשיים בארץ שהולכים עם קורח ועם משה רבנו, רק אהרון. אף אחד לא הולך איתו. תחשבו כמה כוח הרסני היה באותה שעה למחלוקת, וכמה זה השפיע על גדולי ישראל, על גדולי הדור. כולם בחרו ללכת עם קורח. פעם אחת ניגש אחד התלמידים לרב שטיינמן בשאלה עצומה. הוא שאל אותו, אני חושב, שאלה שכל אחד מאיתנו שאל, ואם לא הספקנו לשאול, אני חושב שכל אחד מאיתנו צריך לשאול את השאלה הזאת. הוא שאל אותו, אמר לו, רבנו, יש שאלה שמנקרת במוחי כבר שנים, ואף אחד לא נתן לי תשובה. הסתכל עליו רב שטיינמן עם העיניים הקדושות והתאורות שלו. אמר לו, שאל בני, איזה שאלה מציקה לך? איזה שאלה יש לך ואין עליה תשובה? אמר לו, רבנו, כולנו מכירים את אותה פרשה שקורח לקח איתו 250 רבנים ראשיים נגד משה רבנו, נגד בורא עולם. וכולנו יודעים מה קרה בסוף. שבסוף הם נענשו, ותפתח האדמה את פיה, וירדו הם, וכל אשר להם חיים שעולה, בעונש מביל ביותר, שעד היום לא היה עונש כזה, כדי להגיד לנו כמה קשה המחלוקת. אמר לו רבנו, אם אני והרב נמצאים באותו דור של משה רבנו, של אהרון, של קורח, של כל ה-250 ראשי סנהדראות, ואנחנו רואים בעיניים שלנו, שמתחילה מחלוקת, ואנחנו רואים ש-250 רבנים ראשיים הולכים עם קורח, איך הייתי יודע עם מי ללכת? איך הייתי יודע שאני לא עושה טעות? רבנו, יש תשובה לזה? איך אני יודע שאם אני הולך עם קורח אני לא עושה טעות, כי אני רואה את גדולי ישראל הולכים איתו? הרב, יש תשובה? הרב הסתכל עליו בעיניים הקדושות שלו ואמר לו, שאלה גדולה שאלת, שאלה עצומה שאלת, והתשובה היא מאוד פשוטה. אחים יקרים, התשובה שהרב שטיינמן אמר לו, זה תשובה שאנחנו צריכים לקחת אותה איתנו לכל החיים שלנו. הוא אמר לו, דע לך, היה עלינו לראות שם דבר אחד. מי שותק? כשיש מחלוקת, אמר לו, אתה צריך לראות מי מבין השתיים שותק. מישהו שותק, דע לך שבורא עולם נמצא איתו. עם זה ששותק, עם זה שמבטר. וזה כלל יסודי, אחים יקרים, לכל החיים שלנו. מי לא שמע את מה שהיה בתשס"א בירושלים, את האסון המביל, אי אפשר להכיל אותו, את אותו אסון ורסאי, שבאמצע ריקודים, רחבת הריקודים, באמצע אירוע, באמצע שמחה עצומה, אנשים רוקדים ברחבת הריקודים, ותפתח האדמה את פיה, ונפלו כולם, ואנשים איבדו את חייהם באותו רגע. מי לא זוכר את המקרה הזה? רק מה שהרבה לא יודעים, אחים יקרים, שמאחורי הסיפור הזה יש שתי נשים שלא דיברו אחת עם השנייה. והנה אחת מהם הייתה צריכה לחתן את הבת שלה. והיא החליטה, אני לא מחתנת את הבת שלי לפני שאני הולכת לבקש סליחה מהשנייה ולהתפייס איתה. היא החליטה לעשות המעשה האציל והגדול ולהתכופף וללכת לבקש סליחה. והנה היא הולכת אליה אחרי שנים שהם לא מדברים במחלוקת מאוד מאוד קשה שהתחילה מכלום, משום דבר. והיא הולכת אליה ואומרת לה, באתי לבקש סליחה, באתי להתפייס. השנייה שראתה אותה כך התחילה לבכות מההתרגשות, הם התחבקו, התנשקו, התפייסו. ואז אותה אמא של אותה קלה מוציאה את ההזמנה ואומרת לה, לשנייה, יקירתי, חשוב לי מאוד שתבואי לכבד אותנו ביום חופתה של ביתי. אני מתחננת אלייך, בבקשה ממך. זו הזמנה בשבילך, ואני מאוד אשמח שתהיי איתנו בשמחה הגדולה. אותה אישה פותחת ההזמנה, רואה, ואז היא אומרת לה, מכילה, הייתי באה בשמחה לחתונה, אבל באותו יום אני צריכה לעבור ניתוח ולא אוכל להגיע. אמרה לה אותה אמא של הקלה, רגע, אני אעשה שאלת רב. יכול להיות שיהיה אפשר לדחות את החתונה בשביל שאת תבואי. היא הלכה עם הבת שלה לעשות שאלת רב. האם מותר לדחות את החתונה בעבור זה שאותה חברה שהיא לא דיברה איתה המון זמן תהיה נוכחת תחת החופה? היא הולכת לרב ואומרת לו, הרב, מותר לדחות את החתונה בגלל מקרה כזה? הרב פסק לה ואמר לה, דעי לך, לא רק שמותר לדחות, אלא זה מצווה לדחות, בעבור שהיה פה מחלוקת, ועכשיו השלמתם, זה מצווה מאוד גדולה. הם דחו את זה, אחים יקרים, התאריך הראשון שהייתה אמורה להיות החתונה של הבת שלה, זה היה אותו יום חמישי של אסון ורסאי. להגיד לנו מה רוצים מאיתנו בשמיים. להגיד לנו מהי הברכה שכוללת את כל הברכות שבתורה. שגדולי ישראל העידו שאם אתה או את נמצאים באותה שעה, בשעה שהכהנים מברכים את העם, בברכה שמישמריך, וחותמים את הברכה, וישם לך שלום, כל הכוח של הברכה תמון במילה שלום. היה אדם אחד שרצה לעשות את מה שאף רשע בעולם לא הצליח ולא חשב לעשות. הוא רצה להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, מיטה ועד זקן, נשים, ילדים, כל עם ישראל חס ושלום ביום אחד. הלא הוא המן הרשע. והמגילה מגלה לנו באיזה כוח הוא רצה לעשות את זה. ומגלים לנו חז"ל, ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין כל העמים. המן לקח את הנקודת תורפה הכי גדולה של עם ישראל. ישנו עם אחד מפוזר ומפורד. הם לא בשלום. הם לא חיים בשלום אחד עם השני. יש שנאה ביניהם, יש קינה, יש תחרות, יש תאוות הכבוד, הממון. ומפסיקים לחשוב אחד על השני. וכשיש מצב כזה חס ושלום בעם ישראל, אותו רשע מרושע בא לאחשוורוש ואומר לו, זהו, זה השעת רצון הגדולה ביותר, שאנחנו יכולים להשמיד עם שלם ביום אחד חס ושלום. מכוח מה? מכוח ישנו עם אחד מפוזר ומפורד. מכאן מלמדים אותנו רבותינו הכי מקרים שאם אנחנו מאוחדים, אף אחד לא יכול לגעת בנו. אף אחד לא יכול להזיק אותנו. אין חייל בעולם, חייל מעם ישראל, שיצא למלחמות, שיצא לשדה הקרב, לא יהיה חייל מעם ישראל שיחזור עם שריטה. יהיה עליו שכפץ רוחני וגשמי, אף אחד לא יכול להזיק אותו. ובפעולות פשוטות שהוא יעשה בשדה הקרב, הוא ינצח אויבים רבים. כי זו הברכה שהבטיח לנו בורא עולם. אם אתם מאוחדים, כולם נופלים תחתיכם. כל האויבים שלנו. כל המדינות שקמות עלינו, חס ושלום לחלותנו. הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו דבר אחד, אחים יקרים. תפסיקו עם הפירוד. תפסיקו עם השנאה. שנפסיק חס ושלום עם העין צרה. אם נתבונן רק בשתי דורות, היו שתי דורות שכל כך הרשיעו לפני מי שאמר והיה עולם. היה את דור המבול, אחים יקרים, שכולנו יודעים מה קרה. הם היו עושים עבירות, שהעבירות האלו על פי ההלכה, הם לא עבירה. הם היו הולכים לשוק, רואים בן אדם שמוכר בוטנים, מוכר פיצוחים, באים, לוקחים בוטן אחד, לוקחים שקד אחד, עוד מברכים עליו, בורא פרי אדמה, בורא פרי העץ, מברכים עליו, וכל אחד אוכל כדי לטעום, וחז"ל מגלים לנו שהם לא אכלו כדי לטעום. הם אכלו כי עיניהם הייתה צרה באותו מוכר, שלא יחוויח אגורה באותו יום, וילך הביתה בסוף יום, ללא סחורה וללא כסף. ומה הם היו עושים? הם היו באים בהמוניהם לבסטה של אותו מוכר, וכל אחד לוקח אחד, פחות משווה פרוטה, אדם לא יכול לתת הדין על זה. לא דנים אותו. אבל הוא לא לקח כדי לטעום. היום, אחים יקרים, כשהולכים לסופר, כשהולכים לקנות משהו בחנות, ויש דברים שמוכרים אותם במשקל, כל מיני זיתים למיניהם, כל מיני ממתקים למיניהם שמוכרים במשקל, צריך לדעת שצריך מאוד מאוד זהירות בדבר הזה. שאם אני יודע שחז ושלום אני לא רוצה לקנות מהדבר הזה, אלא אני רוצה רק לטעום ממנו כדי ליהנות באותו רגע, אם לקחתי זית אחד בצורה כזאת ואכלתי אותו, שנדע אחים יקרים שזה גזל גמור. זית אחד, דין פרוטה כדין מאה. אלא מה? כל מה שההלכה התירה לנו לטעום, זה בידיעה ברורה ומוחלטת, שאני רוצה לטעום כי אני רוצה לקנות. וכל המטרה שאני טועם, כי אני רוצה לוודא שאני קונה את הדבר שבאמת אני רוצה אותו. ובזה אין בעיה. אתה רוצה לקנות, את רוצה לקנות, מותר לטעום. אחד, שתיים, לפי אותו מקום, לפי אותה חנות, לפי אותו סופר. אבל אם אנחנו באים בידיעה שאנחנו לא רוצים מלכתחילה לקנות, יש פה גניבת דעת ויש פה גזל גמור וצריך מאוד מאוד להיזהר בזה. כי יש דור אחד שהקדוש ברוך הוא פשוט מחק אותו. הוריד מבול שלם, מחק את כל העולם בעבור הגזל. שבאותו דור הגזל עם כל העבירות, העבירות הכי חמורות שהם עשו, מי שכתרג בראש היה הגזל. וכל אחד בא, לקח באותו דור בוטן, שקד, בירך, ורוקנו לו את כל הבסטה, הוא חזר לאשתו ולילדים שלו, בלי פרנסה, בלי לחם, ויום רודף יום, עד שהקדוש ברוך הוא אמר, זהו, אני לא יכול. התמלא השאה, יש לכל דור כוס צנצנת עם שאה, שאה של עבירות חס ושלום. והקדוש ברוך הוא ערך אפיים, אל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד ואמת. הקדוש ברוך הוא אל מלא רחמים. אבל גם לזה יש גבול. והקדוש ברוך הוא מעריך, 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 עד שחז ושלום השאה מתמלאת, וחז ושלום אותו דור צריך לשלם. בדור המבול מי שכתרג בראש היה הגזל, שכל אחד גזל מהשני, ומה הם גזלו? ואיך הם גזלו? פחות משווה פרוטה, שאי אפשר לדון אותם בבית דין. לכאורה, הם נקיים, הם צדיקים. אבל אמר הקדוש ברוך הוא, עם צדיקים כאלו, לא שווה לי להמשיך לקיים את העולם. עם צדיקים כאלו, אני לא יכול להמשיך לקיים את כל העולם כולו. ומה עשה הקדוש ברוך הוא? הוריד מבול על העולם, מחק את כל היקום, והשאיר את נוח, שלושת בניו, שלושת נשותיהם, ואשתו. וכמובן, החיות הטהורות, החיות הלא טהורות, על מנת שלאחר המבול, יהיה תקומה לעולם להתחיל אותו מחדש. אחים יקרים, היה עוד דור שחטא מאוד מאוד למי שאמר והיה עולם, דור הפלגה. מה הם עשו? הם החליטו ביחד לבנות מגדל שיגיע עד השמיימה, ולמה? להילחם בחרבות, בכידונים, בבורא עולם. תחשבו, מיליוני אנשים מתאחדים ביחד ומתחילים לבנות מגדל שיעלה עד לשמיים עם חרבות וכידונים להילחם על מנת להילחם בבורא עולם. ונשאלת השאלה, אחים יקרים, איזה דור הרשיע יותר? דור המבול שגזל אחד מהשני פחות משווה פרוטה? או דור הפלגה שבונה מגדל כדי להילחם במי שאמר והיה עולם? לכאורה, כולנו היינו אומרים, כולנו היינו חושבים, לכאורה, שדור הפלגה הרשיע הרבה יותר. אם אתם בונים מגדל להילחם בבורא עולם, זה הרבה יותר חמור מלגזול אחד את השני. אבל כדי להבין מי חטא יותר, אחים יקרים, צריך להסתכל על דבר אחד, על העונש שקיבל אותו דור. דור המבול שגזל אחד מהשני, נמחק והתחיל עולם חדש. הקדוש ברוך הוא התחיל עולם חדש. דור הפלגה, מה הקדוש ברוך הוא העניש אותם? את אותם אלה שבנו ובאו להילחם איתו? הקדוש ברוך הוא בלל את שפתם, בלבל את שפתם, על מנת שאחד לא יבין את השני, ובאמת זה מה שקרה, הם לא הבינו אחד את השני, במקום אמר לו תעביר לי מסור, העביר לו מברג, וככה הם לא יכלו להמשיך לבנות את אותו מגדל, ולא הצליחו במשימה שלהם. אבל הדור הזה נשאר חי וקיים, הדור הזה לא נפגע, ושואלים, נשאלת השאלה, איך יכול להיות דור שהולך להילחם עם בורא עולם פחות מדור שגוזל אחד את השני? התשובה היא הכי מקרים, זו תשובה שאנחנו צריכים לקחת אותה לכל החיים שלנו. כן, אם אנחנו חז ושלום גוזלים אחד מהשני, אם אנחנו חז ושלום פרודים אחד מהשני, יש פירוד לבבות. הקדוש ברוך הוא אומר, אתם יכולים לבנות מגדל וכביכול להילחם בי, אבל כל עוד אתם מאוחדים כמו שהיה בדור הפלגה, שהם היו מאוחדים, הקדוש ברוך הוא לא יכל לגעת בהם, ככה מגלים לנו רבותינו. אם זה לא כתוב, פחד להגיד את זה. הקדוש ברוך הוא לא יכל לגעת בדור הפלגה כי הם היו באחדות. אז מה הוא כן עשה? הוא בלבל את שפתם, כדי שלא יצליחו במשימה. אבל דור שנמצא בפירוד לבבות, שלא אכפת לו אחד מהשני, שגוזל את השני בידיעה ברורה שהוא יצא אחרי יום עבודה מבלי שהוא יביא לחם הביתה, לאשתו, לילדים הקטנים שלו, אומר בורא עולם, את זה אני לא יכול לסבול. את זה אני לא יכול עוד להעביר. גזל מקטרק בראש, ואת זה אנחנו חייבים להבין, אחים יקרים, שכל יום ויום היצר בא לגרות אותנו ולנסות אותנו ואפילו להפיל אותנו בפח הזה. מה ידונו אותי כבר על זית אחד, על בוטן אחד, שאני גם ככה לא רוצה לקנות? וצריך לדעת שחז ושלום פה נמצאת הנפילה הגדולה ביותר, שלא ניפול לטעות הזאת. כי זה מתחיל בזית וזה פוגע בשני, וזה פוגע בעוד אדם, ויש לו ילדים, ויש לו אישה, יש לזה השלכות מרחיקות לכת. אנחנו חייבים לדעת, לשים לנגד עינינו, כל אחד מאיתנו רוצה ברכות. כל אחד מאיתנו רוצה ישועות. כל אחד מתפלל. כמה אנחנו מתפללים בתפילת 18, 3 פעמים ביום? כמה אנחנו מזכירים בקשות של ברכה והצלחה ופרנסה ורפואה ומחילה וחפרה? ותדעו לכם, כל הבקשות האלו תלויות בדבר אחד. בבקשה שבאה לאחר כל הבקשות האלו בתפילת 18. איזו בקשה? שים שלום. בבקשה, ריבונו של עולם, שים שלום. ואז מה התוצאה של שים שלום? טובה וברכה, חיים, חן וחסד ורחמים ורווח והצלה. רק מהשלום מגיעות כל הברכות. שנבין, אחים יקרים, שלא ניתן ליצר לבלבל אותנו. זה מתחיל בבית, עם האישה. הגעת אחרי יום עבודה, אתה רעב, ואתה רוצה לאכול משהו, ואין סיר, ואין אוכל. ואשתך עכשיו מדברת בטלפון עם חברה. דע לך שעכשיו אתה עומד בשעת ניסיון של כעס, של בן אדם לחברו, של שלום בית, של להיראות מול הילדים, איך אבא מתנהג בבית, איך אבא מכבד את האמא, מה אני מעביר מסר לילדים שלי? שנדע, אחים יקרים, זה יכול לתפוס אותנו בכל מקום, אבל זה מתחיל בבית. אם אנחנו נדע לשמור את זה בבית, את העניין הזה, שהשלום הוא כנגד הכל, אז ודאי וודאי שזה ישפיע גם בחוץ עם השכנים, עם החברים בעבודה, בכל מקום שרק נהיה. אנחנו נשדר את הברכה הזאת לכל העולם כולו. אנשים שיסתכלו עלינו ברחוב, הם יראו על המצח שלנו, שים שלום, טובה וברכה. זה אדם של שלום, יש לו פנים של שלום, יש לו עיניים של שלום, כולו ברכה, כולו מבורך. ואת זה אנחנו צריכים לזכור, אחים יקרים, שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו שנהיה מאוחדים, שחז ושלום לא יהיה פירוד לבבות. ואנחנו שלוש פעמים ביום חותמים את התפילה שלנו, עושה שלום במרומיו, וברחמיו יעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל. איזה שלום יש במרומים? אנחנו אומרים את זה שלוש פעמים ביום, עושה שלום במרומיו. איזה שלום יש במרום? אחים יקרים, מגלים לנו חז"ל שבמרום יש מלאכים שעשויים ממים, ויש מלאכים שעשויים מאש. וידוע שזה שתי ניגודים שלא יכולים להסתדר. המים מכבים את האש, והאש מעדה את המים. אי אפשר. והקדוש ברוך הוא גרם שהם יעשו שלום. איך? המלאכים של המים והמלאכים של האש נמצאים שם קרוב לבורא עולם. והיות ורצונם זה לעשות רצונו יתברך, אז הם מבטלים את הרצון שלהם האישי על מנת לעשות רצונו יתברך, וממילא יוצא שלום. וזה המסר שמעבירים לנו בסוף התפילה, בחתימה של התפילה. עושה שלום במרומיו, כמו שבשמיים יש שלום בין המלאכים של המים למלאכים של האש, בגלל שהם מבטלים את עצמם לכבוד מי שאמר והיה עולם. זה מה שמעבירים לנו פה על כדור הארץ, לנו, לעם ישראל, לעם השם, שאנחנו חייבים לבטל את הרצונות שלנו בשביל לעשות רצונו יתברך. אז ממילא אני מוותר על הכבוד שפגעו בי, עקפו אותי בסופר מבלי לבקש בצורה מנומסת, עקף אותי בכביש וסיכן. אנחנו עוברים ניסיונות. צריך לדעת שככל שנוותר ונסתכל על השני בעין טובה, בצורה של כף זכות, ודאי ודאי שאנחנו נמצאים על השביל שנקרא שביל השלום. שהשביל הזה פותח את כל השערים. אין שביל מבורך יותר מזה. אנחנו צריכים לדעת שעל ידי עין טובה, על ידי לב טוב, רחמים כלפי השני, מי לנו כמשה רבנו, איש האלוקים, שהקדוש ברוך הוא מעיד עליו, נאמנו בכל ביתי. לא היה אדם כמו משה רבנו. האור החיים הקדוש כותב בכמה פרשיות שלו על התורה. הוא כותב מה שהיה הוא, אותיות משה, זאת אומרת, מי שגאל אותנו ממצרים, הוא עתיד להיות הגואל. הוא משה רבנו. לא היה אדם כמו משה רבנו. פה אל פה אדבר בו במראה ולא בחידות, ותמונת אדוני הביט. אדם שהיה 40 יום ו-40 לילה בשמיים, לחם לא אכל ומים לא שתה בדברו עם השם. והוא, מגלים לנו חז"ל, איך הקדוש ברוך הוא בחר בו. ולמה הוא בחר בו? שהיה משה רבנו רואה צון, ופעם אחת גדי אחד ברח לו. ואז הוא רץ אחריו, ואז הוא רואה שאותו גדי מגיע למעיין מים ושותה. אמר משה רבנו, אוי לי, אם הייתי יודע שאתה צמא, הייתי נושא אותך על הכתפיים שלי, והייתי מוליך אותך עד למים על מנת שתשתה. ועכשיו שלא שמתי לב, עכשיו שאני רואה שאתה צמא מאוד, אני לוקח אותך חזרה ומחזיר אותך על הכתפיים שלי. אומר בורא עולם, יושב שמיים, מסתכל על משה רבנו באותה שעה במעשה הזה, ואומר משה, משה, אם ככה הלב שלך, אם ככה הרחמים שלך, על צון, על גדי, ודאי שהרחמים שלך ימשיכו להיות על הצון שלי, שזה עם ישראל. ככה משה רבנו נבחר להיות המנהיג של עם ישראל, במעשה שמגלה חמלה, רחמנות, אכפתיות על בעלי חיים. אם אתה מגלה רחמנות, הרי עם ישראל, אחים יקרים, אנחנו העם הכי רחמן בעולם, הכי ביישן בעולם, והכי גומל חסדים בעולם. ככה כתוב, עם ישראל ביישנים, רחמנים, גומלי חסדים. זה מודבע בנו, רק לפעמים יש כיסוי, יש מעטפת שמכסה את זה, מעטפת היצר, שלא רוצה שניתן, שלא רוצה שנעניק, שנותנת לו לחשוב שזה עולה לנו בכסף, למרות שזה רק במילים, בחיבוק, במילה טובה, בליטוף. דברים ששווים מיליארדים, שאתה יכול לעשות אותם ללא אגורה. חז"ל כבר גילו לנו, הנותן פרוטה לעני מתברך בחמש ברכות, והמפייסו בדברים מתברך באחת עשרה. אתה יכול במילה אחת להציל את השני, לגלות רחמנות אחד כלפי השני. לב, הקדוש ברוך הוא רוצה את הלב שלנו. הקדוש ברוך הוא רחמנה ליבה באה, אומרת התורה. הקדוש ברוך הוא רחמנה ליבה באה, הוא רוצה את הלב שלנו. שהלב שלנו יצא אחד לשני. שהלב שלנו ירגיש אחד השני. היו שתי חברים טובים, שפעם אחת ישבו לדבר, לשוחח. שנים הם חברים. ואחד מהם פונה לשני ואומר לו, תגיד לי צדיק, אתה אוהב אותי? אומר לו השני, אין מי שאוהב אותך בעולם יותר ממני. אמר לו, אתה בטוח? אמר לו, בטוח, אני יכול לחתום לך על זה. אמר לו, אז אתה יכול להגיד לי מה כואב לי? ואז אותו אחד נעלם, לא יכל לדבר, שתק. אמר לו השני, אם אתה לא יכול לספר לי מה כואב לי, זה סימן שאתה עדיין לא הגעת למדרגה שאתה אוהב אותי. אם אנחנו עדיין לא הגענו למדרגה שאנחנו מבינים ויודעים מה כואב לשני, לזה שנמצא קרוב אלינו, אנחנו עדיין לא הגענו לדרגת האהבה שמצפים מאיתנו בשמיים. אם אנחנו רוצים באמת לאהוב מישהו, ואנחנו אומרים לאותו מישהו שאנחנו אוהבים אותו, אנחנו חייבים להרגיש את הכאב שלו, את הרגש שלו. ויצא משה, מאיפה? מארמון פרעה, גודל כנסיך. עם ישראל משועבדים בפרך, אומרת התורה, ויער בסבלותם. כואב לו, הוא לא יכול לשאת הסבל הזה. אבל אתה נסיך, משה. אתה יש לך עכשיו חמש ארוחות ביום, בית מלון חמש כוכבים. אתה גודל בבית פרעה, נשיא האימפריה העולמית. מה לך לצאת מארמון? תישאר בארמון, תחיה כמו מלך. מה אכפת לך עכשיו שהם עובדים בפרך? אבל הלב של משה לא נתן לו להישאר אדיש. הלב של משה לא נתן לו להישאר בצורה כזאת. הוא יוצא מהארמון. ומשה רבנו הולך ויר בסבלותם. ועל זה כותב רבי חיים ויטל, תלמידו המובהק של האריזל. הוא כותב שכל המעלות שזכה משה רבנו לא היו אלא בעבור שהיה צר בצרתם של ישראל וסובל את סבלתם. אתם שומעים, אחים יקרים? מה כותב המערכו, רבי חיים ויטל? הוא כותב שלא זכה משה רבנו לכל המעלות שלו בעבור זה שהיה רואה בסבלתם וצר בצרתם של עם ישראל. אם אנחנו רוצים להכניס ברכה אל ביתנו, אם אנחנו רוצים שפע, אם אנחנו רוצים חיים, אבל חיים של בריאות, חיים טובים, חיים שמחים, חיים של ישועות, אנחנו חייבים לקחת את זה איתנו. שהקדוש ברוך הוא אומר, אם אתה חש את השני, אם אתה אוהב את השני, אם אכפת לך מהשני, דע לך, אתה מוגן, אתה מבורך, אף אחד לא יכול לגעת בך. אתה עם שכפץ רוחני וגשמי. ושלא ניתן לאותו יצרה להשפיע עלינו. לא, מה ייתן לו מילה טובה? מה זה כבר ישפיע עליו? מה זה שאני כבר יקשיב לו? הוא כל היום בוכה, הוא כל היום כואב לו, כל היום כואב לה. היא כל היום בוכה, נו, אז היא תירגע. לא, ממש לא. אם אנחנו נסתכל על הסובבים אותנו ונתחיל להרגיש אותם, צריך לדעת, אחים יקרים, שרק בשביל זה היה שווה שבאנו לעולם הזה. רבותינו כותבים שהקדוש ברוך הוא ברא את כל העולם הזה כדי להטיב לבריאותיו, ואנחנו צריכים להיות דומים לו, אומרים חז"ל. אנחנו חייבים להיות דומים לקדוש ברוך הוא. מה הוא רחום? אף אתה תהיה רחום. מה הוא חנון? אף אתה תהיה חנון. מה הוא גומל חסדים? אף אתה תגמול חסדים. מה הוא מלביש ערומים? אף אתה תלביש ערומים. ושואלת הגמרא, וכי אפשר להידבק בקדוש ברוך הוא ולהידמות לו? הלא הוא אש אוכלה. אי אפשר. אומרים רבותינו, במידות שלו, כביכול, ברחמים, בגמילות חסדים, בלהיטיב לשני, הוא מחיית כל העולם רגע רגע. כל הבריות, בעלי חיים, עופות, ציפורים, בני אדם, מיליארדים בכדור הארץ, כל רגע נותן לנו נשימה. כל רגע מחיה אותנו, וטובות בלי סוף. ככה אנחנו צריכים, אחים יקרים, לקום בבוקר, אחרי שאנחנו אומרים, מודה אני לפניך, לבקש מבורא עולם, שאנחנו יוצאים ליום שלפחות פעם אחת, ביום הזה עשינו טובה למישהו. שאלו את החזון איש, שלא רצה לקבל כסף בקבלת קהל שלו. אז שאל אותו אחד מהבאים לקבלת קהל, רבנו, ממה אתה חי? אתה לא רוצה לקבל כסף, ממה אתה חי? אתה מקבל פה שעות אנשים, כל עם ישראל באים אליך מכל קצוות תבל. ממה אתה חי, רבנו? תקשיבו תשובה שענה לו גדול ישראל, החזון איש, זכר צדיק וקדוש לברכה. אמר לו, אני חי מלעשות טוב ליהודי. אנחנו שומעים, אחים יקרים, החזון איש חי ונושם מלעשות טוב ליהודי. כמה זה נפלא. כמה זה מיוחד. איזה מילים. כמו אינפוזיה לנשמה שלנו. זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו. עין טובה. לב טוב. שנתחיל בעזרת השם. כולנו. קבלה אחת. פעם ביום. לעשות טובה למישהו. זה יכול להיות במילה טובה. זה יכול להיות בצדקה. זה יכול להיות בעזרה. בעזרה גופנית, פיזית. זה יכול להיות בהמון המון דברים שאנחנו יכולים לזכות בהם, שכשאנחנו נעלה לישון בסוף היום ונגיד קריאת שמע שעל המיטה, אנחנו נעשה לעצמנו וי גדול שהיום זכינו לעשות טובה אחת ליהודי או ליהודיה. טובה אחת. זה מה שרוצים מאיתנו בשם. מי שרוצה יותר, ודאי, אשרה ואשרי חלקו, אפשר לעשות גם שתיים. אבל צריך לדעת, אחים יקרים, שעל זה מתבססת כל התורה הקדושה שלנו. ככה חז"ל אומרים, תחילתה גמילות חסדים, וסופה גמילות חסדים. תחילתה גמילות חסדים, שהקדוש ברוך הוא הלביש את אדם וחווה כותנות אור, אחרי שהם ראו שהם ללא בגדים, שהם חטאו בעץ הדעת, וסופה גמילות חסדים, אומרת התורה, ויגבור אותו בגיא מול בית פאור, שהקדוש ברוך הוא יתעסק בגבורתו של משה רבנו ביום פטירתו, ויגבור אותו בגיא מול בית פאור. שהקדוש ברוך הוא התחיל את התורה בלהלביש ערומים את אדם וחווה, וסיים את התורה בלגבור את משה רבנו, בלעשות לו צורכי גבורה, להגיד לנו כמה זה חשוב העניין הזה. שהחז"ל אומרים שהחסד הכי גדול שאנחנו יכולים לעשות בעולם הזה, זה חסד של אמת. וחסד של אמת עושים רק עם הנפטרים. למה רק עם הנפטרים? כי כל חסד שאני אעשה עם אנשים חיים, זה עדיין לא חסד של אמת. למה לא חסד של אמת? אני עוזר, אני נותן, אני מסייע. למה זה לא חסד של אמת? אומרים חזל, לא, לא, לא. זה עדיין לא חסד של אמת. אתה יודע למה? כי כל חסד שאתה עושה, כל חסד שאת עושה, עם אנשים שחיים פה סביבנו, זה דבר גדול מאוד. זה חסד גדול מאוד. אבל צריך לדעת שזה עדיין לא מקבל את המילה אמת. למה? כי בכל חסד כזה שאני עושה עם החי, יש משהו פנימי עמוק, מין נגיעה אישית שאומרת לנו, לוחשת לנו, שיבוא יום, ואותו אחד שעשיתי איתו חסד, אותו אחת שעשיתי איתה חסד, יחזירו לי. אז זה עדיין לא חסד של אמת. חסד של אמת זה רק עם הנפטרים, עם אלו שכבר לא נמצאים פה. ואז אין לי את הנקודה הפנימית, את אותה לחישה באוזן שאומרת, יבוא יום והם יחזירו לי. זהו, נגמר, הוא גם מתים חופשי. כיוון שאדם נפטר מן העולם, נעשה חופשי מן המצוות, ייתן את קולון ביתו באהבה בו זה יבוזו לו. לא יכול להחזיר לך. ואז ממילא כשאנחנו עושים את החסד הזה, שהקדוש ברוך הוא מראה לנו איך הוא פתח את התורה בגמילות חסדים, ואיך הוא סיים את התורה בגמילות חסדים ויגבור את משה, ויגבור אותו בגל מול בית פאור, להגיד לנו שהחסדים לא מפסיקים בין בחיים, וקל וחומר במתים, שזה החסד הגדול ביותר שאנחנו יכולים לעשות. וזה, אחים יקרים, אנחנו צריכים לדעת ולסכם את השיעור המיוחד הזה שזכינו לעשות יחד איתכם. לדעת שיש ברכה אחת שרבותינו גילו לנו שהיא כוללת את כל הברכות שבתורה. זוהי ברכת כהנים, שמתחילה ביברכך השם וישמרך, יישא השם פניו אליך ויחונקה, יישא השם פניו אליך ויחונקה. עוד פעם, היא מתחילה ככה, יברכך השם וישמרך, יישא השם פניו אליך, מחילה, יברך השם וישמרך, יאיר השם פניו אליך ויחונקה, יישא השם פניו אליך וישם לך שלום. וכמו שסיכמנו, שהמילה שלום כוללת בתוכה את כל הברכות. ושנדע, אחים יקרים, שאנחנו חייבים לדבוק בדבר הזה שנקרא שלום. אם אנחנו רוצים חיים טובים, פרנסה טובה, שלום בית, נחת מהילדים, בריאות איתנה, כל מה שאנחנו מבקשים כל יום מבורא עולם, הולכים לקברות צדיקים ומשתתחים ומבקשים שבעזרת השם התפילות שלנו יתקבלו ברצון, אנחנו חייבים לקחת איתנו את הסוד הגדול הזה שגילו לנו רבותינו, שנקרא שלום. וכמו שבשמיים אנחנו חותמים את הברכה ב-18, עושה שלום במרומיו, ואמרנו איזה שלום יש בשמיים, זה השלום בין המלאכים של האש והמים, כי הם ביטלו את רצונם לעשות רצונו יתברך, ככה אנחנו חייבים לבטל את רצוננו, גם אם זה מתנגש לנו בכבוד, אם זה מתנגש לנו בכל מיני דברים של כעס, קפדנות, אהבות, לעזוב הכל, לשים הכל בצד, על מנת לקיים את השלום, ועל מנת שהשלום ישרור בתוך ביתנו. יהי רצון שבעזרת השם ניקח את הדברים האלו יחד בעזרת השם כל יום, אחרי שאנחנו מתעוררים ויוצאים ליום הגדול, ומבקשים מבורא עולם, נניח יד על המזוזה ונבקש ממנו, שכשם שאנחנו יוצאים עכשיו מהבית לחיים טובים ולשלום, שיצליח אותנו בעזרת השם בכל עסקנו, הכל תלוי אם אנחנו נקפיד להיות בשלום עם כל אחד ואחד. וכמו שאבא לא רוצה שהילדים שלו יהיו מפורדים זה מזה ומסוכסכים זה עם זה, ככה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו שתמיד נחיה ביחד בשלום אמיתי. אז יהי רצון שבעזרת השם כל עם ישראל ישמור על השלום, שנהיה מאוחדים בעזרת השם, ועל ידי זה יורידו עלינו בעזרת השם שפע גדול מן שמיה, שהשפע הזה יהיה מעטפת רוחנית וגשמית לכלל ישראל, והגנה לכל החיילים שלנו באוויר, ביבשה ובים, ובעזרת השם נשמע ונתבשר כולנו בשורות טובות, ישועות ונחמות, אמן ואמן.